שואלים ודורשים בהלכות הפסח עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
טוב, לקראת חג הפסח, ישראל קדושים, עסוקים בהכנות, קניות, הגלה, הכשרה, לבדוק את מה שחמץ, מה שלא חמץ, מה למכור, מה לא למכור. ובהזדמנות זו, תוכלו להתקשר ולשאול כל מה שנוגע לעניין פסח, לליל הסדר, לבדיקת חמץ. בתחילה אבל, נלמד יחד כמה הלכות בעניין פסח. תרופות וויטמינים. ביום רביעי שעבר למדנו בעניין הכשרה והגלה, עכשיו נלמד קצת בעניין התרופות וויטמינים, שנוגע להרבה אנשים, יש הרבה מבוכה בעניין הזה, וקצת בלבול, לכן בעזרת השם נרצה ליישר את ההלכה, מה שכן, מה שלא. אבל ראשית נודה למפיק נתי שולמן, לטכנאי פנחס בינדה, ובעיקר לומדים בראש בית המדרש הגדול הזה, רבי צלאל כהן, המנהל התוכניות, והמנהל של כל חי, אבי רוזן. לפני שאני מתחיל להגיד את ההלכות, אני חייב להביע מזמור לתודה. ממש כמו שכתוב, אז רוב ניסים הפלטה בלילה, הלילה הזה שעבר, זה היה גבלתי גחסודים מרבוי נשללו. צריכים כל יהודי, כל כלל ישראל, צריכים להודות. אם אנחנו רק היינו יודעים במקצס, איזה ניסים, איזה חסד אייבשתה עשה עמנו, אז צריכים להודות ולבקש על הלאה. עכשיו נלמד כמה הלכות בעניין תרופות לפסח. אז קודם כל, תרופות בזמננו, אם יש בהם חמץ, הרי הם ברובם חמץ נוקשה ועל ידי תרובת, ונפסלו מאכילת כלב. מדי שנה מתפרסמים רשימות מעודכנות ומפורטות של התרופות שהן קשרות לפסח, וישראל קדושים משתדלים להשיג לכתחילה את התרופות שלא יהיה בהם שום חשש של תרובת חמץ. וצריכים להעביר, זה חשוב מאוד לדעת, משהו, דבר שנוגע לשמירת הגוף והנפש, צריך זהירות יתרה ואסור להחמיר יותר ממה שנצטווינו. ולדעת, הכדורים נפסלים מאכילת כלב. ובכדור שבולים לתרופה, כמובן שלא לשם אכילה, אין סברה של אח שווה. לכן, מישהו שסובל ממחלת לב, לחץ דם, סוכר, מחלות נפש, ובוודאי שפיקוח נפש, או סתם חולה שנפל למשכב, אם אין תרופה כשרה לפסח, אז הוא צריך לקחת תרופה רגילה. ומדוע? מכיוון שכבר נפסל מאכילת כלב. עכשיו, עוד כמה כללים שנאמר, יש כבר כמה שואלים, אבל חשוב לי להגיד כמה הלכות לפני כן, ואחר כך במחילה, אחר כך נפלה למזין. חולה מסוכן, זאת אומרת שחולה שיש בו סכנה, אפילו חשש סכנה, מותר לאכול תרופה של חמץ, אם אי אפשר לא להתרפות בדרך אחרת. אם יודע שיצטרך להשתמש בתרופות חמץ בפסח, יקנה אותם לפני פסח, וימכור אותם במחירת חמץ, ובפסח ישתמש כשצריך. ואם צריך לקנות בפסח, יעדיף לקנות מנוכרי, ויכוון שלא לזכות בחמץ שבו. חולה שאין בו סכנה, אז תרופות שהם מעורבים בהם חמץ שאינו ראוי למאכל אדם כלל, מותר לאוכלם למישהו בגדר חולה שאין בו סכנה, כמו שמבואר במשנה ברורה בסימן תמ"ב. תרופות למחוש בעלמא, מחוש בעלמא נכון שבפסח יימנע מלאכול תרופה עם חשש חמץ. אנחנו נעשה הפסקה באמצע ההלכות האלה, בגלל שיש כמה מאזינים, אז נפנה למאזין. בבקשה. כן, שלום, שלום ערב ברכה. טוב. ערב טוב.
שלום.
כן.
שלום וברכה. אני רציתי לשאול שתי שאלות.
Mm-hmm.
שאלה אחת, קנינו עכשיו חצובה חדשה לקיריים.
כן.
האם צריך עגלה או טבילה, או שזה...
חצובה חדשה, שני. עשיתם את הדבר הכי טוב, מכיוון שגמרא בפסחים דף למד אומר שלכתחילה נקנה חדש. אז הגמרא שם מדבר שאחד אמר לשני, הוא אומר לו, אתה עשיר, אתה יכול להשות לעצמך לקנות סכום חדש, מה יעשו הפשוטי עם? אז הוא אומר, אלה שאין להם מספיק כסף, יגאלו, הם יעשו הכשרה. ולכן עשית הדבר הכי טוב, קנית חצובה חדשה, והרשים והמגש, הוא לא חדש כנראה, נכון?
כן, כן, נכון.
אז מה שצריכים לעשות זה ככה, לפני שאתה מניח את החצובה על הגז, אתה צריך קודם כל לנקות היטב עם חומר מסיר שומנים את המגש, ולאחר מכן להראות עליו מים רותחים, ולאחר מכן לחסות אותו עם נייר כסף עבה, והראשים של הגז, שוב, גם כן הם לנקות אותם היטב עם חומר מסיר שומנים, לאחר מכן להדליק אותם למשך 10 דקות, הכל בסדר. לאחר מכן אתה מניח את החצובות החדשות, יש לך גז חדש לפסח.
טוב, שאלה שנייה.
כן.
בגלל המלחמה, אז קנינו כל מיני מוצרים שהם חמץ בשביל מאגר, ומגיע פסח, ושאלה אם לכתחילה מותר למכור את זה לגוי, כי כל דבר בפני עצמו בעצם זה לא יפה, זה מרובה, אבל כאילו, בגלל הכמות, יש כאן איזו הצטרות של...
כן, אז מה שאתם... כן, כן. כן, כן, כן. אז מה שאתם צריכים לעשות ככה, קודם כל לברר מהו חמץ בעין, ומהו חמץ על ידי תערובת. זאת אומרת, למשל...
קוסקוס או לא יודע...
קוסקוס הוא חמץ ממש, כן, כן, הוא חמץ ממש. אז דברים שהם חמץ ממש, הייתי ממליץ לשים בתוך שקית, ארגז, לא יודע בדיוק את הכמויות שאתם מדברים עליהן, להניח בתוך שקית וללכת למקולת, ולהגיד לו... מבקש ממנו שיקנה את זה ממך, שיתן לך שקל, וזה במקום של בשטח שלו, במקולת שלו, אתה מניח את זה, ככה עושים המון אנשים, והמקולת מוכר את החמץ שלו במחירה יותר טובה מכל איש פרטי, מכיוון שהוא עושה גם כן את ההשערה של עלות של כמויות, הוא יותר מפרט אצל הרב כל הדברים של המחירה. זאת אומרת, המחירה הוא קצת יותר חזקה, קצת יותר תנאים, קצת יותר משמעות יותר חזקה. ולכן, יש הרבה אנשים שעושים ככה. למשל, קמח לא נקרא חמץ בעין היום. קמח נקרא חשש חמץ, אבל לא חמץ בעין. מכיוון שמרטיבים את החיטים במשך 5 שניות, ומיד מייבשים אותם. ונבדקים גם כן כל הזמן, כל המערכות כשרות בודקים את החיטים, אם יש איזשהו חיטה שהתנפחה מעבר לשיעור שהם רוצים. זאת אומרת, הם רוצים להעלות את הרמת הלחות של החיטים מ-13% ל-16%. לכן הם עושים איזשהו פעולה של, של לחות, סליחה. אבל בעצם זה לא חמץ בעין, ולכן זה אפשר למכור בבית. אפשר לשים בארון ולמכור בשטר המחירה הרגיל. אבל דברים שממש חמץ בעין, וויסקי חמץ בעין. כמו שאמרתם, את הקוסקוס, בורגול, דברים כאלה, חמץ בעין. ולכן עדיף למכור אותם בצורה כזאת. ואם לא, אז נצטרך להסתמך על ההיתר הזה של הפסד מרובה, ולמכור את זה בצורה כזאת. ולהשתדל גם כן, אם אין לך אפשרות למכור את זה במקולת, ואני אומר את זה גם כן לעוד מאזינים שיכול להיות שיש להם אותה שאלה. אז אם כן, ללכת לרב ולפרט לו את העלות של החמץ, וזה אז יש עוד נקודה שמשפרת את האיכות של המחירה.
זה כאילו מספיק הפירוט, לא צריך...
כן, לכתחילה אבל להוציא את החמץ בעין מהבית, לתת את זה למקום שהוא בין כה וכה מוכר חמץ בעין, כמו מקולת.
תודה רבה.
שיהיה לכם חג קשה וגם שמח. כן, יש עוד... כן, אז נמשיך עם כמה הלכות, ולאחר מכן אני מבקש מחילה מהמאזינים הרבים. בבקשה. כדורי מציצה, סירופ ממותק, בתרובת חמץ, במה שהוא נסרת. זאת אומרת, אסור לקחת סירופ ממותק או כדורי מציצה, זה בעיה. ולכן באמת הסירופים של הילדים, אז הבדצים באמת תורכים הרבה להשיג את, את התרופה הממותקת שיהיה קשר לפסח, כי שם יש בעיה של ויטמין C וכו'. תרופות מקטניות, זאת אומרת, יש בזה מרכיב של קטניות בתרופה, אז גם לחולה שאין בו סכנה, אין מקום להחמיר מלקחת אותה. אבל משחות, טיפות, משפים, טילות, זריקות לרפואה, מותר להשתמש בהם, מפני שהשימוש בהם הוא חיצוני, וחמץ שבתוך המשחה נפסל מאכילת כלב. ויטמינים, ויטמינים עלולים להכיל מיני דגן או עמילן, כמו ודקסטרוז וכו'. יש חשש חמץ או חשש קטניות. לכן, אם הויטמינים לא נוטלים אותם כתרופה, אין להתיר אכילת ויטמינים אם יש בהם חשש חמץ. יש כמה מאזינים, אז נעבור למאזין, בבקשה. כן. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, בבקשה. כן, שלום, ערב טוב.
כן, הלו?
כן, כן, שלום, ערב טוב.
כן, רציתי לשאול אם צריך לחסור קוביות של שיניים, ואיך עושים?
טוב מאוד שעליתם. ושאלתם את השאלה הזאת, כי זה אחד הדברים שאדם צריך ממש ממש להיזהר, ושמה, אחרי כל הזהירות מחמץ, שמה זה המקום שהכי, הכי, הכי צריכים להיזהר. אני אסביר. קוביות שיש בשיניים, אז מכיוון שזה לא השיניים עצמם, אז לכתחילה, מה שאדם צריך לעשות זה, ש-24 שעות לפני זמן איסור אכילת חמץ, זמן איסור אכילת חמץ יהיה בערך בסביבות 11, קצת לפני, בבוקר. ולכן, זה ביום שני. לכן ביום ראשון, משעה 11 בבוקר, לא לאכול חמץ חם. חמץ חם אני מתכוון כך. פיתה חמה, פלאפל חם, קוגל חם. להימנע מלאכול חמץ בעין חם. אפשר לקחת חתיכת פיתה עם שוקו חם. זה אפשר. אבל כשהחמץ עצמו יהיה חם, זה לא. להימנע מזה. 24 שעות, ולכן הבליעה שיש בקוביות יהיה פגום, ולכן גם ביום של לפני זמן של איסור חמץ, מה שאנחנו נעשה זה כך. אנחנו ניקח כיסם שיניים, קודם כל מברשת שיניים, לצחצח היטב את השיניים. לאחר מכן, נייחד 10 דקות לפחות, לעבור קובייה, קובייה. לאט, לאט, לעבור כל קובייה, ולנקות אותו, היטב. לאחר מכן, כשנקינו אותו היטב, ניקח כוס מים לא רותחים, מים שאדם רגיל לשתות קצת חם, כמו בתי חם, שהטמפרטורה שהוא רגיל לשתות, ולשטוף את הפה עם זה. אז עוד פעם, 10 דקות לייחד, לפחות 10 דקות לייחד, בשביל לעבור עם כיסם שיניים, לאט לאט בכל קובייה, בכל חלק מהקוביות, כי שם ממש עלול להיות חמץ. כל הבדיקות, וכל השיירים, וכל הזהירות שאנחנו עושים, הכל עלול ללכת לאיבוד, כשיש לנו חמץ בעין ממש בתוך הפה. וחמץ, אנחנו יודעים, זה במה שהוא. פירור חמץ. השם ישמור. ושם זה המקום שצריכים הכי לזהר. לכן אני אומר, 10 דקות לקחת, פשוט לאט לאט לעבור, ושם לאט לאט לנקות, ואז זה בסדר גמור. יש סיפור מהבן איש חי, יש סיפור מהבן איש חי, אם כבר שאלת את השאלה הזאת, שאחד מהצדיקים, הוא חלם בלילה שהוא אכל חמץ. אז הוא מאוד נבהל, וקם בבוקר, והוא היה כל כולו מזיע מרוב פחד, מרוב, מה, אני אכלתי חמץ? אז הוא הלך לחכם. אז החכם אמר לו, תראה, תסתכל בשיניים שלך, יש לך חורים, לא ניקית היטב. ואכלת חמץ ביחד עם מצה. השם ישמור. אז לכן באמת הזהירות נדרשת, וטוב מאוד שעליתם לשאול את השאלה, לזכות את הרבים בזה, כי זה אחד הדברים שמאוד מאוד צריכים לזהר. שיהיה לכם פסח כשר ושמח. נעשה הפסקה קצרה, בחילה מהמאזינים הרבים, בעזרת השם, אחרי ההפסקה נחזור.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
שלום, ערב טוב. אנחנו בשאלות ותשובות בעניין חג הפסח, כל מה שקשור לחג הפסח, ומאזין בבקשה.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, מאוד, יש דברים שמאוד מחדדים ומזכירים מאוד. רציתי לשאול, יש לי שני שאלות. אחת, בעניין ליל הסדר, רציתי לשאול, בקשר לארבעת הכוסות, מבחינת שתיית יין, מיץ ענבים וכל איך זה עובד מבחינת החובה? האם דווקא חובה לשתות יין, או מי שלא מסוגל לשתות יין יכול עם מיץ ענבים, או עם מישהו שיכול גם, לא כל כך יכול מיץ ענבים מבחינת המתיקות שלו, יכול לשתות יין ולדלל אותו עם מים? איך זה עובד?
שאלה,
מה מותר מבחינת הלכה?
שאלה, דבר בעיתו, מה טוב. כתוב בשולחן ערוך, מצווה לברור יין טוב לקדש עליו. זה גם בשולחן ערוך בהלכות שבת, בסימן ע"ב, בחוק יעקב מביא את זה בסימן ת"ע ב', להלכות ליל הסדר. אז לכתחילה זה צריך להיות יין משמח, כך כתב מרש הלוי ביורדיה. ויין אדום, יין אדום, שתי סיבות, שתי טעמים, אחד בכלל שאל תראה יין כי את אדם, משמע שחשיבות היין הוא אם זה אדום, וגם לזכור את האדם של תינוקות, שנשפחו, ודם של ישראל שנשפח בשיבוד מצרים. אז יש שתי המאפיינים האלה. יש נפקמינה בין שתי הטעמים, אם הוא יכול לצבוע את היין, לפי הטעם של לזכור את הדם, הוא יכול לצבוע בעצם, אפילו לקחת יין לבן ולצבוע. אבל לפי הטעם של יין אדום הוא במהות יותר טוב, אז צריך להיות יין מהותי שהוא אדום. אז לכן יש ככה, יש את היין שהוא משמח, היין עם אלכוהול. מה נקרא אלכוהול? ואם יבש או מתוק. אז נחזור להלכה הבסיסית של יין קידוש לליל שבת. יין קידוש לליל שבת, כותב הרמב״ם, וגם בית יוסף מעתיק את השיטה של הרמב״ם, לכתחילה הכי טוב לקחת יין יבש. יין יבש לקידוש כל שבת, וקל וחומר לארבעת הכוסות. אז, אבל מה, לא כל אחד אוהב יין יבש. לא כל אחד מסתדר עם זה, בפרט צעירים. צעירים לא כל כך מסתדרים עם יין יבש. אז יין מבושל כתוב, יין מבושל, יין צימוקים, קודיטון, הכל קשר לארבעת הכוסות, המגן אברהם, השולחן ערוך הרב, בסימן ת"ע ב', סימן סעיף ח' וכו' וכו'. אז יין שיש לו אלכוהול, מצוין. עכשיו, יין אלכוהולי, מה נקרא אלכוהול? למעשה, מ-4.5% הוא נקרא כבר יין אלכוהול. היין הרגיל, דרגת אלכוהול שיין רגיל, זה 8.5% עד 12.5%. זה יין הרווח הרגיל לאלכוהול. יש יין מופחת אלכוהול קצת, של 5%, 5.5%, זה אפשר לקחת גם כן. לכתחילה אפשר לקחת. עכשיו, מיץ ענבים, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים האחרונים. המקראי קודש, שלום זלמן, מוישה שטרנבוך, צ'יבס ונוגס, שערים המצוינים בהלכה, ועוד רב עובדיה יוסף, עוד משנה הלכות, הרבה הרבה כותבים שאפשר לקחת מצנבים, זה בסדר גמור. מאידך, האגרות משה מחמיר מאוד בזה. וגם השבט הלוי לא היה מרוצה מאנשים שלוקחים רק מצנבים, וגם הרב אלישיב. למה? הוא אומר, הרי כתוב, מישהו שאל אותו, הרי כתוב שסוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום, אז רואים שזה כן טוב. אז הוא אומר, כן, הוא יכול לסחוט אשכול ענבים ואומר קידוש היום, מכיוון שהמיץ ענבים יש לו פוטנציאל להיות יין. אבל כאן, במיץ ענבים, עוקרים, מעקרים את התכונה של, שיכול לצוס, ולכן הוא רק מיץ ענבים. אבל יש גם כן בזה תשובה, לא נעריך בזה. אבל למעשה, מי שהוא זקוק והוא חייב לשתות רק מיץ ענבים, הוא יכול לקחת את זה לארבעת הכוסות. אבל לכתחילה, שישתדל לשתות יין ממש. עכשיו, השאלה, כמה אפשר לערבב, למזוג, לערבב מים בתוך היין, בכדי, אם הוא לא יכול כל כך להסתדר, הוא לא מסתדר לו עם היין הרגיל. אז כתוב בסימן ריש ד', כותב שם השולחן ערוך, שהיין הוא שליש ושתי שליש, חד לכל חמרה, דלא יחדור על חד תלס מאיה לאב חמרה, אז זה הדרך של מזיגה, והרמה אוחז חמישית, שישית, זה המחלוקת הידוע, אבל הוא אומר שהיינות שלנו היום הם יותר חלשים. הענבים, היינות, יותר חלשים, ולכן הקף החיים מסכם את כל העניין הזה, והוא אומר, עד 50% אפשר למזוג. אז אם ניקח את העניין הזה למעשה, אז לסיכום של כל העניין, נאמר כך, ביינות מתוקים, מה שאני בררתי במפעלים, אז יש יין מתוק, הוא מכיל לפעמים עד 30% מים. כן, יספרו לך שזה 100% והכל, אבל יינות המתוקים, לפעמים הם מכילים עד 30% מים. בתוספת, אם תעשה חשבון של תבלין, סוכר, זה בערך 3%. אז יוצא שאדם שרוצה להוסיף מים, ושיהיה לו יין לכתחילה, הוא יכול להוסיף בערך 18% מים, לפי הקף הרעים, ואז יהיה לו יין מהודר לכתחילה. היין היבש מאידך לא מכניסים מים, מכיוון שזה מקלקל את היין. אז יכול להיות מהצנרת וכל המים שבדרך הייצור, מקסימום 2%. ולכן הוא יכול להוסיף, עד 40% מים ליין יבש. ולכן זה באמת אופציה טובה. לקחת יין יבש, להוסיף מים 40%, וזה בסדר גמור. דרך אגב, אני רוצה להעיר שראיתי יין עמוקה, ש9% הוציאו מהדורה לפסח, במיוחד, לאלה שלא יכולים לקחת עם הרבה אלכוהול, וזה בסדר גמור. אני מקווה שנתתי איזשהו אפשרויות, כמה אפשרויות שאדם יוכל לחגוג את הפסח לכתחילה. את הארבע קויסס.
כן. רק רציתי לשאול עוד שאלה אחת נוספת.
כן, בבקשה.
לא רוצה להעכב.
כן.
בחודש הזה, בחודש ניסן, יש לנו את הברכה, את המצווה לברך על אילנות. עכשיו, יש איזשהו עניין, עכשיו, אם אני לא יודע אם זה עץ חדש, עבר 3 שנים, לא עבר 3 שנים, יש פה איזשהו מניעה לברך על עץ שמוציא פירות, אבל אולי יש פה עניין של אורלה עם
כן, כן, יש
ברכה, או
נכון, זו שאלה יפה. יש דיון בפוסקים בזה. האם עץ אורלה אסור או מותר? יש רבי קיבה איגה שמסתפק בזה, דברי מלכיל, גם כן, הם מסתפקים אם מותר, אבל רוב הפוסקים אוחזים שזה מותר. הרב פעל עם הדויבים ושורים, השבט הלוי, הם אומרים שזה שווח כללי על כל העצים שהשם ברא. בניגוד לעץ מורכב, עץ של קלויים, שם הם יותר מחמירים. הם אומרים שנעשה איסור בעץ עצמו, לכן הם לא מקילים. ואפשר, כן. אם, בפרט אם זה ספק אורלה, בוודאי שאפשר. אבל רק אני אעיר נקודה אחת, אם כבר עליתם את הנושא של ברכת אילנות, לכוון טוב. טוב מאוד, זה ברכה שיש לנו פעם אחת בשנה, ברכה שכוללת את הדומם, הצומח, החי והמדבר. ברכה היחידה שכוללת את כל הדברים האלה. אנחנו אומרים שלא חיסר בעולמו כלום, זה מדובר על הדומם, וברא ברו בריאות טובות, זה החי, ואילנות טובות, זה הצומח, להנות בהם בני אדם, זה המדבר. ולכן יש לנו הזדמנות באמת לעשות תיקון נפלא. חג כשר וגם שמח.
תודה רבה.
כל טוב. כן, המאזין הבא, בבקשה.
בבקשה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אני רציתי לשאול, יש לי מיץ ענבים, גם בהרכב שלו, זה מכיל גם חומר משמר, פלוס סולפיט.
סולפיט, כן, כן, סולפיט, כן.
זה זה לא
כתחילה לשתות את זה? תחילה, בסדר גמור, זה פרומילים. אל תדאגו, זה פרומילים. זה פרומילים, זה אפילו לא אחוזים. זה פרומילים, זה בסדר גמור, כן. כן, כן, זה בסדר גמור, זה קשה לפסח. כתוב על זה קשה לפסח, עם הכשר טוב, בסדר גמור.
כן.
זה בסדר גמור.
לכתחילה, לכתחילה גם?
לכתחילה ממש, כן. אם אתם משתמשים במיץ ענבים, אם אתם יכולים לשתות יין הכי טוב, ואם לא, אז במיץ ענבים, כמו שדיברנו, כן.
מצוין, לא ידעתי. עכשיו עוד שאלה.
כן.
אבקת מרק יכול להיות גם עם חיטה, זאת אומרת, אבקת
מרק... אבקת מרק יש לו... כל האבקת... יש לו מעורב בו, מעורב בו, בכל האבקת, אבקות. עלולים להכיל גם כן מיני דגן, עמילן, דקסטרוז, אז צריכים להתייחס אליהם כחשש חמץ. לא חמץ בעין, שמים בארון ומוכרים. מסמנים את הארון למכור בדברים של פסח, כן, למכור.
תודה רבה, חג שמח.
חג כשר וגם שמח. כן, כן, שלום, ערב טוב, המאזין בבקשה. כן, שלום, ערב טוב.
כן, כן.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. רציתי לשאול בנוגע לפסח,
כן.
בנוגע לקטניות.
כן.
אנחנו ספרדים, אנחנו אוכלים קטניות.
כן.
השאלה היא, הרב שלי אמור להתקשר לשאול לרב, אם יש מקום להקל על הכשרים שאנחנו פחות אוכלים, אבל בגלל שזה פסח, ובגדול יש לזה כשרות טובה.
מה, הכשרות הרגילה. לא הבנתי את השאלה. עוד פעם.
שמכיוון שזה... נגיד, שזה... מסוים, נגיד, בוא נגיד, את הפוצ'יץ,
כן.
ואיזה זה קשרות לא, זה בדת, ופסח זה בית יוסף.
כן. אז זה ברור, זה ברור שזה לא יהיה את הבדת של הידה החרדית, מכיוון שהם לא נותנים הכשר על קטניות. ולכן זה ברור, אבל, וכאן האבל הגדול, שצריכים להיזהר מאוד שזה לא יהיה איזה פתח, שבגלל שזה משהו שלא כל כך מקפיד, לא כל כך מוקפד, אז להשתמש בהכשרים פחות, פחות חשובים, פחות מדקדקים. מכיוון שיש המון דברים בפס ייצור שצריכים מאוד מאוד להיזהר. גם בקטניות, אפילו לא אוכלי קטניות, קטניות. אתם אוכלים קטניות בגלל שכך כותב מרן בית יוסף, לא בגלל כולה. ולכן אתם מחמירים עם כל החומרות, וזה החומרה וזה הלכתחילה אצל בני עדות המזרח. ולכן חס ושולם להקל בהכשרים שאתם לא רגילים לאכול. אבל במקרה הזה, שזה כל השנה, זה הכשר, הכשר של כל הבדצים הטובים. ועכשיו זה בדץ בגלל הסיפור של הקטניות, אז מסתם כן אפשר להסתמך על זה. אבל יש הכשרים טובים גם כן של עדות המזרח, שלך התחילה שאפשר להסתמך עליהם בוודאי.
יופי, תודה רבה הרב.
חג קשה ושמח. נעשה הפסקה קצרה ותכף נחזור.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
שלום, ערב טוב. שאלות ותשובות בעניין חג הפסח. יש הרבה מאזינים, אבל אני חייב להתייחס לכמה שאלות מהאתר במחילה, לרגע. קמחא דפסחא, האם אפשר לתת מכסף מעשר? למעשה, קמחא דפסחא מוזכר בשולחן ערוך בסימן תף חפתת, זה מירושלמי, וזה חיוב של כל תושב, כל אחד בעיר היה צריך לתת את הקמחא דפסחא. זה לא רק צדקה. ולכן, אסור, כתוב הרי שאסור לאדם לפרוע חובו מכסף מעשר, כך כתוב ביורי דייה, סימן ריש ממתת. והיום אבל, מכיוון שזה לא חובה כמו שזה היה פעם, פעם כל קהילה היה כמו מס, כמו חיוב מוחלט על כל אחד לתת את הקמחא דפסחא. היום זה לא, זה יותר התנדבותי, יותר אדם נותן מרצונו הטוב, ולכן מותר לתת מכסף מעשר, מכיוון שהיום לא גובים את הכסף, ולא מכריחים את כל אחד שהוא חייב לשלם את זה, לכן מותר לתת מכסף מעשר, ועדיף לתת איזה חלק מסוים מכסף חולין, והשאר מכסף מעשר, ובאמת צורכי עמך ישראל מרובים. רבו ישראל, תפתחו את הלב, תתנו. יש המון נזקקים, בפרט לפסח, הם לא יכולים להגיע לכל דבר, הם לא יכולים להגיע להרבה דברי אוכל, ביגוד, שכל אחד באמת יוכל להיות כמו בן מלך. למאזין, בבקשה, כן. ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול, לגבי הנושא של מיץ ענבים ויין.
כן.
אם אני שם שישית יין וחמש שישיות מיץ ענבים. לשיטת הרמו,
נכון.
האם אני מרוויח באיזור,
כן.
של יין?
בהחלט שכן, בהחלט שכן. ואם אתם רוצים לדעת, הרב אלישיב ייעץ את זה ליהודי, שאמר שהוא לא יכול לשתות יין, רק מצנבים, אז הוא אמר לו, תיקח שיעור יותר קטן, הרי הוא אחז בשיעור של החזון שזה 150 סמ"ק, כמניין כוס הגון. והשיעור שרב חיים נו איזה 86 סמ"ק, שזה כמניין כוס. אז הוא אמר, תיקח את השיעור של כמניין כוס, ותשתמש ברובו, אם אתה יכול, יין. אבל אם אי אפשר, אז אפשר להסתמך על השיטת של הרמ"א, מה שאתה אומר באמת, בצדק רב, ולמזוג את זה בצורה כזאת. כמובן, אם אפשר, אז עדיף להוסיף. ואולי לקחת בז, סוג יין כזה שהוא חלש באלכוהול, הוא יין גמור, וכמובן להוציא, לקוס הראשון, להוציא את הגז, מכיוון שזה קצת מסחרר, אם עלי בדריקנה, בדרך כלל ערב פסח, רוב האנשים הם לא בדיוק ישבו ואכלו ארוחה מסודרת, כל אחד לוקח קצת מפה, קצת משם, במשך ההכנות הרבות שיש בערב פסח, פה רצים למצות, ופה רצים להכין את ההכנות האחרונות לשולחן הסדר, אז כשבא ליל הסדר, אז כל אחד רעב, והיין משפיע. עלי בדריקנה, ככה חזל אומרים, היין משפיע יותר, מסחר יותר. אז אם אפשר לקחת לכוס הראשון, משהו כמו בז, שהוא פחות אלכוהול, משהו כמו 5%, 5.5%, ולהוציא את הגזים, זה סגולה לסדר טוב, שתוכל לספר את כל הניסים יציאת מצרים, ברוגע ובנפש חפצה.
תודה רבה.
חג כשר וגם שמח. נתייחס לשאלות על אתר. מה הדין של אינשור? האם לקחת לחולה? אז אני אגיד ככה, אינשור הוא בשביל חולה. אז מי שלוקח אינשור, אז בוודאי שאין שאלה אם מותר לו לקחת את זה או לא. זה חולה. ולכן בוודאי שמותר לו לקחת את זה. אבל יש משקה אינשור פלוס. וזה מותר גם לחולה שאין בו סכנה, מכיוון שזה רק קטניות, ויש לזה הכשר טוב. הבדצים נותנים הכשר לזה. אבל אינשור עצמו, אז אם הוא חייב לקחת את האינשור, שישים את זה, יניח את זה בארון שמחר לגוי, וכשיש צורך, צריכים להוציא כל מנה מהארון, ומדוע? מכיוון שיש בחלק מהרכיבי משקי אינשור, יש חשש של תרובת חמץ, יש citrate acid, sodium citrate, ויכול להיות שהם בטלים בשישים, אבל עדיף ככה, שמי שצריך את זה, ש ישים את זה בארון, וכל פעם שהוא צריך, אז יוציא את זה מהארון וישתמש. ויש גם איזי דרינק, שיש בזה הכשר של בדצים, אז יש במה להשתמש. פעם לא היה, אז היו צריכים להגיע למשקרות האלה. אבל בוודאי, לא לשנות שום תרופות, לא לשנות שום דברים שהרופא ממליץ ואומר, להשתמש כמו שאמרו, כמו שנתנו את המינון. עוד שאלה, פטריות, האם צריכים הכשר? ומה הדין של נבטים? אז נאמר כך, יש, כמה זמן יש לנו עוד? 2 דקות, אז נתייחס לעוד כמה שאלות מהר. למאזינים כנראה אין לנו זמן, יש מאזינים רבים, אבל בסדר, אני מצטער. פטריות זה רק בהכשר, מכיוון שיש חשש של גידול על מצה עם חמץ. זאת אומרת, מצה של חיטה, ולכן צריכים לקחת רק עם הכשר. נבטים סינים, אז הרי זה נובט מקיטניס. אז אלה שלא אוכלים קיטניס, בני אשכנז, אז רק מיום השישי, שזה גבה לגובה של 3 סנטימטר, רק אז אפשר להשתמש בזה. מה הדין, איך מכשירים גביע כסף? אז גביע כסף מכשירים פשוט מאוד, הוא ננקות אותו היטב, לסובב עם כיסם שיניים מתחת לכיפול בשפת הגביע, ולנקות את החריטות ולהגיל אותו. ודרך אגב, צריכים לדעת שגביע כסף צריכים לטבול. רוב הגביע כסף היום הם מיוצרים בחוץ לארץ. בשונה מלפני 2-3, רוב הגביע כסף הם מיוצרים בחוץ לארץ. אז לכן צריכים לטבול אותם, צריכים טבילה. פלסטלינה, מה הדינו? שמעתי שיש בזה חשש חמץ. פלסטלינה רגילה לא שמעתי, אבל בר בצק כן מכיל חמץ, וצריכים למכור את זה ביחד עם הדברים של החמץ. זה לא חמץ בעין, אבל צריכים למכור את זה ביחד עם הדברים של החמץ. עוד שאלות שיש לנו. ניילון נצמד, מה דינו? כן, זה צריך הכשר. ניילון נצמד צריך הכשר. יש שם חשש שמורחים עליו שמן קטניות. ולכן זה צריך הכשר. אז כאן נסיים, וברכה מרובה לכל עמך ובייס ישראל, שיהיה לכם חג כשר וגם שמח, הקושרן פריילכן יונטף.
חי תמיד איתי כל